רוצים להקליט פודקאסט? עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. עכשיו בשידור, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום, איזה כיף להיות פה היום, איזה כיף. אנחנו כאן בשידור, אנחנו כאן בלייב, ברדיו סול, בשידור בלייב בפייסבוק, אנחנו רואים את התגובות שלכם. אז שלום לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שאתם תשתפו את התוכנית הזאת, כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים לעצמה אישית. היום איתי באולפן, טוטוטוטום, אוקיי, עדי ריינהולד. שלום עדי, מה שלומך?
שלום, מצוין.
או, איזה יופי, אני שומעת אותך מצוין.
איזה כיף. כיף להיות פה, ממש.
כיף שאת פה, אנחנו הולכות להרים את האולפן.
להרים את התדר.
כן. עדי ריינהולד היא רואת חשבון, מרצה לחשבונאות באקדמיה, זכתה כאחד המרצים הכי מעוררי השראה בארץ, מטפלת תודעתית, מלכת קבוצות לקידום האושר, ולמי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. למי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, אמרתי שהצ'אט פתוח עבורכם, אם יש לכם שאלות, נקרא אותם בשידור. היום בתוכנית שלנו אנחנו נדבר על תודעת עושר, חיבור בין גוף, נפש ונשמה, התמודדויות עם תקופות סוערות ושמירה על תדר פנימי של שקט, חיבור ואמונה, גם כשנדמה שהכל מתערער. אבל לפני שאנחנו מתחיל, אנחנו רוצות להרים את התדר ולהתאים אותו למה שקורה פה. מה שקורה פה באולפן זה משהו.
משהו שהוא מאוד, שצריך לשתף אותו איכשהו.
כן. אנחנו נעשה את זה עם שיר שעדי בחרה לנו, הודיה, נכון? בן אדם?
כן, בן אדם.
של הודיה. אנחנו נשמע אותו עכשיו.
הייתי כותבת ספר, עושה לעבר גזים, הלכת לחיות בשקר, בין קודקות לכדורים, אם מישהו מוצא פה נפש, תזרח השמש עוקדת עם הרשם בקצר כשכל הייתו עצב מה שווה הכסף כולם על הרצף הייתי כותבת ספר עושה לעבר גזים הלך מהירים את הנפש Oh, שלנו, כי מה ששלי יגיע, וכלום לא קורה פה סתם, רבי נחמן שלי יפתיע, שאני אוש בעולם.
איזה שיר, איזה שיר, תודה לעדי שבחרה אותו, מקסים.
שיר מהמם.
ממש.
שיר שמחבר ממש בדיוק את מה שאני מדברת, בין הרוח, בין הרוח לחומר.
אז בואי ספרי לנו קצת על עצמך, מה את עושה אוקיי, היום?
אז אני אספר לכם קצת. אני, שמי עדי ריינולד, אני מרצה במכללה האקדמית בתל אביב יפו כבר קרוב ל-20 שנה. אני בעבר הרציתי בעוד מקומות בפתוחה ובאוניברסיטת חיפה. הייתי הארדקור בתוך העולם העסקי, אני עדיין. אני מרצה לחשבונאות, אני רואה את חשבון, אבל אני לא עוסקת בריאת חשבון, אני עוסקת בעיקר בהוראה. לפני איזה עשור ככה נפתחתי חזק יותר, תמיד הייתי בן אדם מאוד רוחני, ולפני עשור נפתחתי ממש חזק לעולם הרוח.
אז בערך הכרנו, אני חושבת.
נכון, נכון. אז הייתי יותר בעולם הפסיכולוגיה החיובית, שבעצם חיפשתי את האושר שלי, היה לי איזה נקודה בחיים שקצת איבדתי אותו, אז יצאתי לחפש את האושר, ואז בין הדברים שהתעסקתי איתם, זה היה המון פסיכולוגיה חיובית. ועם השנים הבנתי שהתשובות הן קצת יותר עמוקות לשאלות העמוקות שלי. והתחלתי ללמוד קבלה וימימה, ועד היום אני בתוך זה. אני מאוד מאוד מחוברת לכל עולם הנשמה, והחיבור בין הנשמה לנפש, ולגוף, ולעולם הגשמי. אז היום אני גם מטפלת, כבר 10 שנים יש לי קליניקה, מטפלת תודעתית, אני גם מעבירה הרצאות, גם על מדע עושר וגם על רוח וגם על מסע הנשמה, מובילה כל מיני קבוצות, מעבירה אנשים בקיצור תהליכים בשביל קצת, קצת הרבה לשפר את חוויית החיים שלהם ולהיות יותר מאושרים ולהיות יותר בסנטר שלהם ויותר מחוברים לתסריט של הנשמה שלהם.
אני חייבת לשאול אותך איך הגעת מפה לשם, זאת אומרת החשבונות זה עולם כל כך קר ומספרים ומדויק, וכאן ועכשיו, אחד ועוד אחד יוצא שתיים, וברוח ממש לא, זה בדיוק להפך.
נכון.
וזה לא מתחבר לי, איך את עושה את זה, איך את עושה את הקסם הזה, מחברת.
אז האמת שאני לא חושבת שפתאום הגעתי לזה, אני חושבת שתמיד הייתי כזאת, מאז שהייתי ילדה הייתי חפרנית, הייתי חופרת המון, היה לי תמיד שאלות, מאוד יקומיות וקיומיות כאלה, ותמיד חיפשתי תשובות לעולם שמעבר. אני חושבת ש... פעם בזמנו, לפני המון שנים, הייתי מסתכלת על זה, כאילו יש לי שני כובעים, כאילו יש לי כובע של מרצה לחשבונאות, שרואת חשבון בעולם העסקי והפיננסי, ומצד שני יש לי את הכובע הרוחני שלי, שאני מטפלת תודעתית ואני חופרת בעולם הרוח. היום אני מבינה שזה לא סוג של דואליות, אלא זה אין פה שום סתירה, זה פשוט מחובר. זה פשוט מי שאני ותמיד מי שהייתי, ואני פשוט מביאה איתי לכל מקום גם את הרוח. וגם כשאני מלמדת חשבונאות, אז אני לא ממש באה ועושה את זה כזה, כמו באה ומלמדת חשבונאות. אני מכניסה קצת יותר לב, קצת יותר רוחניות, כי אני מביאה את זה לכל מקום, אם זה לקליניקה שלי, אם זה לקבוצות שאני מעבירה תהליכים, אם זה בהרצאות על מדע עושר, אם זה בהרצאות באקדמיה, זה לא...
כמו מה, תני לנו דוגמה. מה, כאילו, את עכשיו מלמדת שיעור על תזרימים?
דוח תזרים וזמנים. היום בבוקר היה לי שני שיעורים כאלה.
מכת עולם.
ממש, הסטודנטים כמעט ברחו. ו? אני חושבת שהסוד זה... כשאני נכנסת לכיתה בעצם, אני מעולם, אני חושבת שמעולם לא נכנסתי ללמד חשבונאות. נכנסתי ללמד משהו הרבה יותר עמוק. נכנסתי לגעת באנשים, לפגוש אנשים, להשפיע עליהם, להוביל אותם. אני חושבת שתוך כדי תנועה, תוך כדי השנים, למדתי להבין שכמה השפעה יש לי עליהם. והדבר הכי כיף שיש, הסיפוק הכי גדול שיש, זה בסוף, זה כשמסתיים הסמסטר, ובסופו של דבר סטודנטים שאני פוגשת אותם פה ושם בכל מיני מקומות, או בסוף הסמסטר שאני מקבלת מהם את המשובים ממש פנים מול פנים, זה שאומרים לידי, אנחנו למדנו דוח תזרים וזומנים, ואנחנו יודעים מה זה, אבל אנחנו בחיים לא נזכור את זה, כבר אנחנו אומרים לך, ואנחנו לא נשכח בחיים מה היה פה בשיעור הזה. וזה כל הכיף, שאת בעצם צריכה להביא את הלב שלך, ואת האנרגיה הזאת, ואת התדר הזה, לתוך הכיתה, וכשכל שיש יותר אנשים, אז מקבלת יותר הדהוד, גם עבורי זה משהו שהוא מאוד ממלא.
אמרתי שבעצם ההבדל בין המספרים לעומת הרוח, זאת אומרת, זה הדרך שבה את מעבירה את המידע, ובעצם ההבדל בין ידע, מידע, לדעת.
נכון.
את יכולה להסביר את זה?
וואו, אוקיי, זה... אני חושבת שבייחוד בעולם שאנחנו חיים בו היום, אז מידע זה לא משהו שחסר לנו.
בכלל לא.
תפתחו, בכל מקום יש מלא מידע. העניין הוא, אני כמו שאני רואה את זה, יש בעצם שלושה לבלים, שלוש רמות כאלה. כשהמידע הוא רק מידע, אז אין איתו הרבה מה לעשות. המטרה שלי כמרצה זה לבוא לכיתה בעצם, ובעצם לתרגם את המידע בשלבים לידע. ההבדל בין מידע לידע זה שידע זה בעצם משהו שאתה כבר רוכש אותו, הוא כבר הופך להיות שלך, זאת אומרת, המידע הזה הופך להיות שלך, ודעת, שזה בעצם השלב השלישי, זה כבר השלב של ההטמעה של הידע. ואז בעצם כשאתה מגיע למצב שאתה בשלב הדעת, אז אתה גם יכול לזכור, ואתה יכול לעשות תהליכים עם זה. ואגב, זה משהו שאני גם עושה בטיפולים שלי, זאת אומרת, בטיפולים אני לא באה ומעבירה מידע, אלא אני ממש עוברת את שלושת השלבים האלה, גם עם המטופלים, בכל תהליך שאני עושה עם כל בן אדם, אפילו עם חברים וחברות שלי שמדברים איתי על משהו מתייעצים, אז יש את החפירה הזאת, עד שבסוף מסובבים את הבור רגע עד הסוף, לראות שהבן אדם...
שם.
אוקיי, זה הותמה, זה הותמה, כזה.
אני קוראת לזה חיבור בין מוח ללב. כי הבן אדם יכול לדעת דברים, ואני חושבת שאנחנו, שתינו בתור תלמידות קבלה, יודעות כמה זה, כאילו את לומדת, 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 אבל עד שאין לך את התובנה הזאת, את הרגע אחד של הניצוץ הזה, שוואלה, הבנתי, עכשיו הבנתי כי אני חוויתי את זה,
בול.
אז זה יושב על הלב, וכשזה יושב על הלב, כבר לא צריך ללמוד יותר, כי זה יושב לך בתוך התודעה.
נכון.
וזה וגם... הופך להיות חלק ממך, ממי שאת.
זה, אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרת, שברגע שאתה חווה את זה, דרך התרגול, אם אנחנו לוקחות את זה רגע לעולם התודעה, אתה יודע איזושהי תיאוריה, אתה מבין אותה, אתה קיבלת את המידע, הבנת, יש לך גם את הידע, אבל עד שאתה לא נתקל בסיטואציה הזאת ביום יום בחיים שלך, ואתה לא חווה את זה ממש ברמת התרגול פיזית, זה לא מוטמע. ואז אחרי שזה מוטמע, זה נכנס איפשהו בארסנל של הזיכרון שלנו, וזה נשאר שם לנצח, וזה הופך לצוג של נוסחה. וזה כל היופי, שגם למטופלים שאני אומרת, לכי שבוע, שבועיים, תחזרי, ובואי נראה מה, איך זה זז, כי אנשים לפעמים כזה, מה, כי הרוח היא כזאת, מדע הרוח הוא לפעמים כזה מאוד מופשט. אז צריך ללכת ולהטמיע את זה.
אבל לאנשים קשה לקלוט את זה. אז אולי זה הסוד שלך, ששואלים אותך הדיקן, וכולם שואלים אותך איך זה שאת זוכה שנה אחרי שנה, כל פעם מחדש, כדאי שנגיד לצופים שלנו, שכל פעם מחדש את זוכה במרצה מצטיינת, מרצה הכי טובה, וקיבלת פעם אפילו את הפרס ל-12 המרצים הכי טובים בארץ.
כן.
וזה בחשבונאות, אנשים, חשבונאות, מקצוע, סליחה שאני אומרת, אחד המשמימים והקשים.
אני גם מסכימה איתך, זה מקצוע משעמם ואפור.
עד שאתה צריך להתעסק עם זה, כי כשאתה צריך להתעסק עם זה, אתה בא לרואה חשבון ואז אתה חוטף.
רועד מפחד, נכון. אגב, אני לא מתעסקת בזה, כי אני פחות אוהבת את העיסוק בזה, אבל אני מאוד אוהבת את הידע של זה. העיסוק פחות מדבר אליי, בגלל זה אני לא עוסקת כרואת חשבון, מעולם לא, זאת אומרת, סיימתי את ההתמחות ועזבתי, ויצאתי ישר להוראה ולאקדמיה. היה לי גם בית ספר פרטי, היה שם תהליכים, אני חושבת שהרעיון של סוד הנקודה הזאת של להצליח להיות מרצה מצטיין, גם כל הזמן שואלים אותי איך את עושה את זה, איך את עושה את זה שאת כל הזמן מרצה מצטיינת, האמת שאני לא עושה את זה בכוונה, ואני לא במודעות לזה. אני חושבת שיש איזה נקודות מאוד ספציפיות במהלך השיעורים שצריך להביא, וזה פשוט מגיע, להביא את הסטודנטים למצב של פלואו, של זרימה כזאת, שבעצם מצב של פלואו זה מצב שבעצם יש מספיק אתגר, זאת אומרת שזה לא ישעמם אותם, יש פה איזה אתגר, אני צריך להבין משהו, אני צריך להפנים משהו, וגם יש מספיק עניין ותשוקה להבין את זה, ואז הנקודת חיבור הזאת בין שניהם, היא יוצרת מקום כזה שאתה מתמסר לזה, וצ'ק יורד, וגם אתה נמצא באיזושהי חוויה שהיא מהנה, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה בא לשיעור, ואין לך את החווייתיות, אז ככל שיהיה אתגר מהמם, אתה לא תייצר שום תשוקה. אז הרעיון הוא למצוא איפשהו את האיזון הזה בין האתגר, שהוא לא יהיה קשה מדי או מייאש, לבין התשוקה שגם תהיה מספיק נוכחת כדי לעשות את החיבור הזה של להעיף את המקום הזה, זה אגב להרים את התדר, זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו תמיד שוחקים שזאת האנרגיה, והאנרגיה הזאת היא סוחפת, היא סוחפת לעשייה, והיא סוחפת להתפתחות, והיא סוחפת ללמידה, היא סוחפת פשוט לכל מקום שתקחי אותה.
אז זאת אומרת שאת באה לשיעורים, ובמקרה שאת מרגישה את החדר, את מרגישה שהתדר יורד, את דואגת בעצם של-200 סטודנטים יהיה עכשיו תדר גבוה.
לגמרי, אני לא אתחיל את השיעור עם תדר נמוך. לפעמים אני נכנסת ואני רואה שהם מפוזרים או שהם בתדר, אני אומרת להם, מה קורה חבר'ה? מה, אני יכולה באמצע השיעור לעצור ולעשות להם איזה 5 דקות קואוצ'ינג, ככה לתת להם איזה בוסט כזה, לנסות להבין. לפעמים באמת משהו קרה, לפעמים זה משהו שקשור לשיעור שלי, לפעמים זה לא. אבל המקום הזה של מישהו מקשיב להם שם, מישהו שם מודע לתדר, אתה לא בא כמו רובוט וצ'ק צ'ק צ'ק והולך, אתה מתחבר, וזה החיבור, זה המקום של החיבור, זה החיבור בין החשבונאות לנפש, ללב, לרוח, איך שלא תקראי לזה, לנשמה, זה הכל ביחד.
שזה יפה.
זה כיף, זה אז, כיף.
אז בואי ספרי לי קצת יותר, מה זה תדר?
וואו. תדר, אוקיי, את רוצה תשובה מדעית או שאת רוצה את התשובה שלי?
תשובה שלך, מה זה עולם התדרים? אמרת שהכל יושב על תדר, אז מה זה תדר בכלל?
אוקיי, אני אגיד לך איך אני רואה תדר. אני רואה תדר כסוג של כוונה, אוקיי? סוג של כוונה שהיא באה לידי ביטוי או במחשבה מסוימת שלי, או ברגש מסוים שלי. עכשיו, אני גם יודעת על מה זה יושב מבחינה מדעית, זאת אומרת, התדר הוא בעצם סוג של רטט של אנרגיה. עכשיו, אנחנו יודעים שכשאנחנו, גם אנחנו 99% אנרגיה. אז אנחנו בעצם מאוד מאוד מושפעים ורוטטים אנרגיה שונה. זאת אומרת, הרטט שלי והרטט שלך הוא לא תמיד אותו דבר, או של מישהו אחר. עכשיו, אם אני נמצאת בתדר של אהבה, חמלה,
שמחה?
שמחה, שזה א' ב' ברור, אז התדר הוא מאוד גבוה. ואם אני נמצאת במקום של קנאה או כעס או מרמור, אז התדר מאוד נמוך. עכשיו, אני יכולה לחוות דברים בחיים שלי, זאת אומרת, יכול לקרות משהו שבעצם יכול בבת אחת להוריד לי את התדר. יכול לקרות משהו כזה ביום-יום שלי, אבל אם הכוונה שלי נמצאת במקום שאני במודעות ואני בשמירה במרכאות על התדר שלי, אני יכולה לשמור עליו שהוא לא יקרוס, שהוא לא ירד כל כך נמוך. ואני יכולה לקחת את זה לדברים הכי פשוטים ביום-יום, ברמה של כעס, ברמה של קנאה. באמת, ברמה של היום-יום, כל מיני סיטואציות יום-יומיות. אני לא מדברת עכשיו על הדברים הגדולים הקשים שיש לנו פה במדינה. אני מדברת ברמה היום...
תכף אנחנו ניכנס לזה, כן. כי אני לא אבטר לך.
את לא תוותרי, אני חופשי, אנחנו נדבר גם על זה. אז אני חושבת שברגע שאתה נמצא במודעות שיש לך תדר, ואתה רוצה לשמר אותו גבוה, ואתה רוצה להתכוונן על המקום הזה שאתה כל הזמן בשליטה עליו, לא ממקום פריקי, אלא ממקום של זרימה, ממקום של פתיחות, אז אתה מצליח. אז אתה פחות נכנע לנסיבות של החיים.
אז אם הייתי צריכה להגדיר תדר, אז בעצם הייתי אומרת שהתדר שלנו מושפע, הרטט שלנו מושפע, מהרגשות שלנו. הוא מושפע מאיך שאנחנו מרגישים באותו רגע. ואם אנחנו באהבה, בשמחה, בחמלה, אז התדר שלנו הוא גבוה. ואם אנחנו בכעס, בעצב, בדיכאון, אז התדר שלנו נמוך. וכדאי אולי להכניס לכאן איזשהו חוק רוחני, שאומר שתדר גבוה לא יכול להיות מושפע מתדר נמוך. זאת אומרת ששני אנשים נמצאים בחדר, מישהו שמח נורא, הוא מושך אחריו את כולם. זה לא יורד למטה, זה לא משפיע.
זה מדהים, זה חוק חזק, אני משדרגת אותו טיפה, כאילו אני מוסיפה טיפה את הראייה הפשוטה שלי, זה כמו שאת נכנסת לחדר חשוך, ואת תדליקי נר קטן, אז כבר יש לך אור. זה בדיוק זה, זה האור, כאילו, לא משנה כמה אור תשימי, את יכולה לשים טיפה, כאילו לאהבה קטנה של נר, כבר את רואה משהו, את רואה משהו, את לא בחושך.
נכון.
והאור תמיד מנצח את החושך, לא יעזור.
כאילו, וזה מדביק. כבר... מישהו מתחיל לצחוק, מישהו מספר נכון, בדיחה, אז נכון, אתה נכון. עוד לא התחלת את הבדיחה, בן אדם השני כבר מחייך.
נכון, לגמרי.
כי הוא מצפה לפאנצ' ליין, נכון. כי הוא יודע מה יקרה לו אחר כך.
לגמרי.
אז אותו דבר. אז שאלת אותי מה, לפני השידור, מה את רוצה שנפתח קליניקה? סיפרתי איך סיפורים מצחיקים, זה התדר. זה הכיף של להיות ביחד, זה להתחבר.
ממש, וזה התדר של החיבור בינינו, זה מקסים. וזה התדר שאני חושבת שכשבן אדם שומר על התדר שלו, אז כל מקום שהוא ייכנס, הוא יצליח להעיר את החדר.
וזה כיף, זה ממש כיף.
זה כיף כי אתה גם מקבל בחזרה. אתה רואה איך אתה הרמת פתאום את התדר של ה... של 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 הבן אדם שמולך או איך זה וזה הכל באמת הכל יושב על כוונה על כוונה והתכווננות אם אני רוצה לדייק ממש זה להיות מכוונן על זה שנו מטר וואט אני שומרת על התדר עכשיו אפשר מדי פעם לקרוס אבל בסטייט אוף מיינד שלי אני בתדר גבוה
אז לפני שאנחנו קורסים רק נבין שאנחנו כן יכולים לשלוט ברגשות שלנו. אנחנו מדברים הרבה, אני מדברת הרבה בתוכנית הזאת, שאנחנו כן יכולים לשלוט על הרגש, שאנחנו עושים את זה באמצעות המחשבה, אבל שנבין שהתדר שלנו זה לא גזרה מלמעלה, יש לנו בחירה בנושא הזה. והבחירה שלנו היא לראות איפה אנחנו יכולים כן לעלות את התדר, איפה אנחנו יכולים לנקות אותו, איפה אנחנו יכולים, אם צריך לפעמים לשחרר אנשים שמורידים אותנו.
ממש.
לשחרר גם קונספציות שמורידות אותנו.
ממש.
ודווקא את בתור מומחית לעלה התדר ולאושר, תכף אנחנו נדבר מה זה, קרה לך משהו בשביל אוקטובר?
לא קרה לי בשביל אוקטובר.
לכולנו, לכולנו, זה לא לך. טראומה לאומית.
הטראומה הלאומית הקולקטיבית הזאת קרתה לכולנו, גם אותי היא הפילה ממש. אני בן אדם שלא כל כך חי טוב עם השקט, ועם הדממה שהייתה, הייתה פה דממה בשביל אוקטובר, הייתה מין סוג של הדממה במדינה. עסקים לא עבדו, והכל היה סגור, וגם האקדמיה לא נפתחה, ונהיה לי פתאום מין ריק כזה, שכאילו לא הצלחתי, וחברים שלנו, שאנחנו מכירים, הבת שלהם נרצחה, והיה המון, ועוד סטודנטים שלי, בוגרים שלי שנרצחו, והיה המון, 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 המון כאב, ושבוע אחרי, שבוע, שבועיים אחרי השביל אוקטובר, הבן שלי נכנס לעזה, הוא עדיין חייל בגבעתי, הוא סדיר, בסדיר, והוא נכנס לעזה, וזה היה קשה מנסו, כי בזמנו גם לא היה שום קשר איתם. הם פשוט נעלמו. הם היו, כי אי אפשר היה פלאפונים וכולי, אז פשוט, הוא פשוט התנתק. ואני פשוט לקחתי את זה, את עצמי, את המקום הקשה הזה, פשוט לאקטיביזם מטורף, ברמה שהיום אני מבינה כמה הוא לא היה מבוסט. ממש עשייה 24/7 ברמה של לתרום פה ולעשות שם ועשיתי הרצאות והתנדבתי מול חיילים ומול ארגונים ובעירייה הלכתי ועשיתי עבדתי עם ילדים ונערים ונערות פשוט מיליתי את היום שלי מהבוקר עד הלילה בשביל שלא יהיה לי את הנקודה הזאת של לשבת איזה חצי שעה בבית ולחשוב מה קורה עם הבן שלי עכשיו או לחשוב את כל המחשבות הקשות שהיו בזמנו אז. אז אני פשוט ברחתי לאקטיביזם. אני יודעת שיש אנשים, אני יודעת כי דיברתי גם בזמנו עם המון אנשים, שלא הצליחו לעשות את זה, ואז הם שקעו. כל אחד לקח את זה למקום אחר. עכשיו...
אני חייבת להגיד משהו שזה לא שזה אקטיביזם, זה לא משהו נגד, אלא זה בעד. זאת אומרת, לקחת כן. את זה למקום של חסד.
נכון.
ואז הבורא בעצם מילה אות אחורות, כי נכון. ברגע שאנחנו עושים חסד, הבורא מצטרף אלינו.
נכון.
והוא משפיע אורות, וזה עובר דרכנו.
אני ממש הרגשתי את האורות האלה, ואני מסכימה איתך מאוד, אבל היה פה איזשהו קושי. אני החלטתי אחרי איזה שבועיים, שלושה, שאני פשוט מעוניינת כל ערב להתנתק מהחדשות, ופשוט ליצור תוכן שהוא קצת יותר חיובי ויותר אופטימי. אז החלטתי שאני פשוט פותחת את הזום, פרסמתי ברשתות, מי שרוצה, הנה הקישור, בואו איתי לזום, כנסו, קראתי לזה שעת חוסן כזה, כל יום בשמונה בערב, פשוט אנשים, מי שרצה נכנס, ומצאתי את עצמי כל ערב עם אנשים אחרים, זה היה מקסים, היו כל פעם 20-30 מי שהתחלפו, ובהתחלה היה קשה, היה כבד כזה, ואני מהר מאוד אמרתי להם, אנחנו לא נכנסים לתוך המקום הזה, אנחנו פשוט חושבים עכשיו איך אנחנו מרימים את עצמנו, לאן אנחנו לוקחים את זה. קצת התמודדנו עם כל הטראומה, פירקנו אותה קצת, דיברנו על פסיכולוגיה חיובית, על איך חוזרים לחיות, על איך ממשיכים, איך נראים החיים אחר כך, כאילו איך, מה לעשות, ברמה שכאילו נכנסנו לרזולוציות של מה לעשות לגוף, בגוף בשביל קצת לייצר. וזה המשיך המון, עשיתי המון מפגשים שם, וזה היה מדהים, וזה מילא אותי, אפרופו רות, ברמות שזה החזיק אותי ממש. אבל המחיר במרכאות של כל האקטיביזם הלא מבוסט הזה, עם כל האורות שלו, זה שאני היום לא יכולה להיות בשקט. אני עברו כבר שנה וחצי, אני לא מצליחה, אני באמת אמיתי, לא מצליחה עדיין לבסט ולחזור למקום שהייתי בו לפני. זאת אומרת, אני היום לא יכולה לקרוא ספר, מה שפעם הייתי כן יכולה.
זה סוג של קשב וריכוז כזה.
בדיוק, כאילו...
אני חושבת שכולנו לקינו בו. זה סוג של קשב וריכוז, שאנחנו כל הזמן בהאזנה, במה קורה, בלבסט את איך שאנחנו מרגישים, איך שאחרים מרגישים. אז כאילו, הכל נהיה הרבה יותר מהיר, הקצבים נהיו יותר מהירים, ואני חושבת שזה לא קשור רק אלייך. אנחנו עכשיו בתקופת החישנה. אז הכל מהר, 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 כדי להגיע לאיזשהו יעד. זה צריך להגיע לאיזשהו מקום.
נכון. כל הזמן, כן, יש לנו את היד. תשמעי, אמיתי, לי זה קשה. אני הייתי רוצה קצת למצוא את המקום השקט הזה עוד פעם, אבל...
וזה יגיע. זה יגיע. ואז עוברת שנה.
נכון.
ואז מה קורה?
שנה בדיוק אחרי שמחת תורה, אחרי 7 באוקטובר, בערב שמחת תורה, הבן שלי, עומר, נפצע בעזה. נפצע מ-RPG שהם חטפו באיזה מבנה בג'באליה. ניצל בנס, פשוט ניצל בנס. האמת היא שהפציעה שלו הייתה רגע כזה של נפילת מתח מטורפת, גם לי וגם לבעלי, ממש. אבל הצטרפה לזה בצורה הרמונית מטורפת, איזו הודעה עצומה שאני לא יכולה להסביר. זה כאילו, מצד אחד זה קשה מאוד המחשבה הזאת של איפה היה, ועם כמה סנטימטרים פחות, עם ה-RPG מעל הראש, וכמה סנטימטרים פחות, ואלוהים ישמור. וכל הזמן יש את המחשבה הזאת, בייחוד עם כל מה שקורה עכשיו. מצד שני, יש את ההודעה הזאת על הנס הגדול שזכינו, זכינו בנס, כי הוא ניצל, כי קיבלנו אותו מחדש, ואני כל הזמן אומרת לו, כפרה עליך, קיבלתי אותך מחדש. כאילו, זה לא מובן מאליו. אני חושבת שהיום, הדבר שהכי הכי הכי חזק שאני יכולה להגיד לך שיצא לי מכל התקופה הזאת, בייחוד עכשיו שהוא עובר תהליכים של שיקום, והוא גיבור, והוא מתקדם, והוא מתפתח, והוא חוזר לעצמו לאט לאט, אני חושבת שהתובנה הכי הכי חזקה שיש לי, שידעתי את זה גם קודם, כמה כוח יש להכרת תודה, אפרופו דעת, ממש חוויתי את זה על בשרי, ואני פשוט בעוד, אני פשוט קמה כל יום, אפרופו תדר, בהיי מטורף, כי הבן שלי ניצל, פשוט מאוד. זה כזה.
וואו, והייתי יכולה לקחת את זה למקום אחר לגמרי.
נכון.
לדיכאון טוטלי, וואי, מה קרה פה?
נכון, ולא לא לקחנו את זה, לא אני ולא בעלי, לא לקחנו את זה, להפך, היינו בסוג של שמחה פנימית מאוד מופנמת כזאת של הרווחנו אותו חזרה.
ממש.
כן.
תראי, שומעות אותנו הרבה אמהות והרבה אבות לחיילים. אם את יכולה לפנות אליהם ולהגיד להם איזה מילה, איך כאילו לעודד אותם, לתת להם תקווה,
אני יכולה להגיד מה שאני עשיתי כשעומר היה בעזה. אגב, אני עשיתי גם את זה מולו. לפני שהוא נכנס, אני הקלטתי לו הודעה קולית, ואני אמרתי לו, עומר, תקשיב, כשאתה נכנס לעזה, זה היה ממש פעם ראשונה שנכנסו, זה לא כמו עכשיו נכנסים יוצאים כזה יותר. כשאתה נכנס לעזה, אתה מדמיין שאתה יוצא מעזה. זאת אומרת, וכל בית שאתה נכנס אליו, כל פשיטה, כל מנהרה, כל פיר, לא מעניין אותי מה, אתה מדמיין שיש כמו מגן דוד גדול כזה, ממש לימדתי אותו לעשות הגנה, תוריד עליך את המגן דוד, איזה סוג של הילה כזאת, עליך ועל כל החברים שלך. ואמרתי לו, לא, לא משנה, גם תגיד לחברים שלך לעשות את זה. השארתי לו, אני חושב, תודעה של איזה 7 דקות. הייתי בטוחה שהוא ינפנף אותי. אז הוא רשם לי, אמא, לא רק שאני עושה את זה, אני מעביר את ההודעה הכולי כמו שהיא לקבוצה של, של החיילים. ובאמת, ברוך השם, הייתה להם הגנה.
איזה יופי.
בסוף הייתה הגנה. מדהים. אז אני עשיתי לו הגנות 24/7. וגם הוא עשה הגנה מטורפת, אני מניחה, כי הוא גם היה במודעות הזאת. אני חושבת שהיום גם החיילים מאוד פתוחים לזה, לעולם של... של זה שיש אנרגיה ויש רוח, ואפשר לעשות את ההגנות האלה, ואפשר לדמיין שאני יוצא מפה בשלום, ואני יוצא מהמקום הזה בסוף בריא. זה איזשהו מקום שהם ממש נפתחו אליו.
וואו, חשוב.
ככה ראיתי לפי התגובות שלו, ולפי איך שכולם מגיבים.
מדהים.
אז זה מה שאני חושבת שהדבר הכי טוב שאני יכולה לתת לכל האימהות האלה היום.
ממש מדהים.
להתפלל ולדמיין, ולהיות בכוונה של... כל הזמן להגיד הוא מוגן, הוא מוגן, או היא מוגנת, אם זאת חיילת, מוגן, מוגנת, מוגן, מוגנת, ולדמיין את ההגנה הזאת.
אפשר גם להגיד בשם הקדוש ברוך הוא.
נכון.
מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מאחוריי רפאל, מלפניי נוריאל, אם זה בלילה, או אוריאל, אם זה ביום, ומעלי שכינת אל. ופשוט לדמיין אותם מוקפים ושמורים, ולשלוח הגנה, ולדמיין מגן דוד מעליהם.
ממש.
כי זה חשוב, תפילה של אימא, אין כמו תפילה של אימא.
אין כמו תפילה של אימא, את זה אני יודעת.
וגם של אבא.
גם של אבא, נכון, אבל...
תפילה של הורים.
של הורים, נכון, שמעתי את זה. שמעתי את זה אחר כך, אגב. לא ידעתי שזה כזה עוצמתי.
כן, מאוד עוצמתי. אגב, אני אכניס פה טיפה את הקבלה, זה עוצמתי, כי בעצם האימא היא נחשבת הבינה. והבנים שיוצאים מהבינה, הם נמצאים למטה בעץ, אפילו במלכות, הם מקבלים ממנה, מהאימא. עכשיו, האימא היא בעצם זאת שיוצרת את המציאות, אפילו יכולה ברמה של ליצור מציאות עבור הבן שלה, אם היא באמונה שלמה. ואז אימא שנמצאת באמונה שלמה, יכולה ממש להשפיע על המציאות של הבן שלה.
מהמם.
זה ככה לפי הקבלה.
מהמם.
כן, אז נורא חשוב תפילות, ונורא חשוב כל הזמן לדבר חיובי, ונורא חשוב לשלוח כמה שאפשר, וגם אם חס וחלילה קורה משהו, זה לא באשמת אף אחד, ככה זה היה צריך להיות. ותמיד יוצא מזה טוב. הנה, היה לך נס.
היה לי נס. תודה לאל, היה לי נס.
אז אנחנו עכשיו נצא לעוד שיר שבחרת. אגב, אימא שהיא מלכה, אז בחרת את נרקיס, ואנחנו נרקוד טיפה.
נרקיס, יאללה, בוא נהיה מלכות.
יאללה.
את יודעת לפעמים היופי בסריטות, וכל היופי זה לתת לזה פשוט להיות. שנים למדנו להסתיר דמעות, אבל עכשיו הכל שקוף, את יכולה לראות עוד. לא צריך סמלה וכתר כדי להיות מלכה, והחיים קצרים מדי למי את מחכה. יש לך הכל.
Bye. הנה חזרנו, ויש לנו עוד הרבה, אנחנו רוצות להיכנס ככה לעומק של התודעה, עד עכשיו דיברנו על, על כל מיני דברים שקרו מאז 7 לאוקטובר, על איך לשמור על התדר, אבל עכשיו אני רוצה להיכנס ממש לעומקו של עניין, ואנחנו נתחיל אולי בתודעת עושר, ובעצם נתחיל מההרצאות שלך. את דיברת הרבה על הפסיכולוגיה החיובית.
נכון. האמת שפסיכולוגיה חיובית זה משהו שעשיתי עליו המון הרצאות לפני משהו כמו עשור, עד לפני, נראה לי עד הקורונה כזה. העולם של הפסיכולוגיה החיובית זה בעצם מדע האושר. זה ממש, יש איזושהי נישה בעולם הפסיכולוגיה, שאיפשהו ב-1995 הנשיא של האיגוד של הפסיכולוגים, מרטין סליגמן, החליט בארצות הברית שהוא נמאס לו כבר לחקור על השלילי, הוא רוצה לחקור גם על החיובי. ואז הוא התחיל לעשות, השקיע כסף ומאמץ ואנרגיות ומחקרים, לראות איך, מה עושה בן אדם שיש לו תקווה, מה גורם לבן אדם לעבור איזשהו משבר ולהתיישר אחר כך ולחזור לעצמו איכשהו, אפרופו 7 לאוקטובר. והוא פשוט פינה המון המון כסף ואנרגיה ונישה שלמה לעולם של הפסיכולוגיה החיובית. אחד מהמחקרים החזקים ביותר שהיו שם זה של מישהי בשם סוניה ליובומירסקי. היא כתבה ספר שנקרא The Pie of Happiness, שבעצם היא באה והיא אמרה שכאילו האושר שלנו, כאילו עוגת האושר, כן? The Pie of Happiness. היא אמרה שבעצם האושר מחולק בעצם לשלושה מרכיבים. זאת אומרת, יש שלושה דברים מאוד משמעותיים שמשפיעים על האושר. הראשון שהיא חקרה, אני מקצרת לך פה את כל המחקר, זה הראשון, זה הגנטיקה שלך. זאת אומרת, איך נולדת? האם פעם חשבו למשל שאם נולדת עם גנים של אושר, אז אתה בן אדם מאושר?
יש דבר כזה, גנים של אושר?
זה היה, זה בקטע, אני חושבת שזה היה בקטע ציני כזה. הרבה פעמים הייתי צוחקת בהרצאות, והיו אומרים לי, מה, יש כאלה אנשים שנולדים, שהם אנשים כאלה, היו אומרים לי, כן, גיסתי, חמותי, הם כאלה. יש אנשים שהם כאילו עם גנים של אושר, והם כל הזמן שמחים, אז חשבו, אוקיי, או שנולדת עם גנים של אושר, או שלא, אבוד. ואז היא עשתה איזשהו מחקר, היא בדקה תאומים זהים שהופרדו בזהות של, בלידה שלהם, וגדלו במקומות נפרדים, וגילתה שהגנטיקה היא רק 50% מהעוגה הזאת.
50%? זה גם הרבה.
זה גם הרבה. אבל זה לא 100%, כאילו, זה לא משהו built in בך, שאתה באת עם זה לעולם. ואז היא הלכה וחקרה את המרכיב השני, שהמרכיב השני, היא קראה לזה נסיבות חיינו. שנסיבות חיינו זה בעצם, האם את בריאה או חולה, האם את נשואה או רווקה או גרושה, כמה כסף יש לך, יש גם עולם שלם על הקטע של הכסף, כמה הוא מגביר או משפיע על רמות העושר. כמה חברים יש לך, כאילו הכל ברמה של מה הנסיבות של החיים שלך כרגע, בשביל, אנחנו נוטים לחשוב שזה, כל החיים שלנו זה זה, זאת אומרת, אנחנו נוטים לתת המון המון משקל לנסיבות החיים שלנו, לפחות ברמת התפיסה, כאילו אם אני בריאה או חולה, או אם אני עשירה או ענייה, וואלה, משפיע.
כן, רוב האנשים חושבים שהאושר הוא מה שמשפיע, אבל למעשה, כשעשו מחקרים על זה, אז גילו שאנשים הכי מאושרים הם אלה בפבלות בברזיל, שאין להם שום דבר. נכון. אנשים מאוד מאוד עניים בהודו.
נכון.
וגילו שבעצם מה שמשפיע על האושר שלנו זה בכלל הרוח.
יפה.
כמה בן אדם מאמין וכמה רוחני.
יפה. אז במחקר הספציפי הזה, היא הגיעה למסקנה שנסיבות חיינו הם רק 10% מעוגת האושר שלנו. זאת אומרת שאם בעצם יש לך 50% גנטי, ועוד 10% שזה נסיבות החיים שלך, את נשארת עם 40%, ש-40% זה בעצם, היא קראה לזה פעילות מכוונת, שזה בעצם העולם התודעה. Okay. זאת אומרת, היא באה והרימה את הכפפה, היא אמרה, יש לי בשורה מאוד מאוד טובה, 40% מהאושר שלנו זה בידיים שלנו. נחשוב חיובי, יהיה חיובי, נחשוב ככה, יהיה ככה, איפה שהכוונות שלנו, איפה שהתודעות שלנו, אבל היא באה וטענה שזה רק 40%, כאילו שהיא טענה שזה המון, ואני בזמנו, לפני 10-12 שנה שהתחלתי ללמוד את כל העולם פסיכולוגיה חיובית, אז זה ממש התחברתי לזה, זה עשה לי מאוד טוב. ואז שנכנסתי לתוך עולם הרוח יותר עמוק, לעולם הקבלה, והבנתי מה זה נשמה, ושלנשמה יש תסריט, ויש פה שיעורים, ויש פה תהליכים, אז אני היום חושבת, שהעולם, הפעילות המקוונת הזאת שהיא קוראת לה, והעולם התודעה, הוא 100% מהאושר שלנו. וזה מה שאני גם מעבירה הלאה. כאילו, אני באמת היום, זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן לעשות עדיין את החיבור בין עולם הפסיכולוגיה החיובית, שהוא יותר down earth כזה, לבין עולם הרוח הגבוה שלנו, העמוק, ואני באמת חושבת שזה 100% ברמת התודעה.
אני לגמרי מסכימה איתך. אני חושבת שזה פשוט מדרגות. זה מדרגות של הבנה. זאת אומרת, בהתחלה, אנשים יותר קל להם להתחבר לזה שוואלה, יש לי שליטה. כי אז זה מעביר אותם בעצם מתודעת קורבן לתודעה כזאת של אחריות. אני יכול לקחת אחריות על החיים שלי, ואני כן יכול להשפיע. עכשיו, ככל שאנחנו נכנסים לתוך עולם התודעה, אנחנו יודעים שיש גם אפיגנטיקה. שבעצם גם הגנים זה לא משהו קבוע וסגור לגמרי, אלא להפך, שאנחנו משפיעים על הגנים שלנו, שיש לנו מה שנקרא 30% גנים שהם פעילים, 70% זבל, כביכול, אבל זה בעצם הפוטנציאל שלנו. ואנחנו יכולים להוציא מתוך הגנים האלה את הפוטנציאל ולפתוח אותם. אנחנו, יש את דוקטור ליפטון, ברוס ליפטון, שמדבר על זה שבעצם הוא מראה איך רצפטורים של התא משתנים בהתאם לזה לרגשות שלנו.
נכון.
יש קולטנים לתוך התא, ואז ה-DNA עצמו משתנה בהתאם למה שאנחנו מרגישים וחושבים. ואז מה שיוצא זה שהאמונות שלנו אפילו משפיעות על ה-50% הזה.
נכון, זה, אגב, זה מאוד מזכיר לי תסמונת הלב השבור. את שמעת על זה? גם שהוכיחו עכשיו שאנשים שחווים שברון לב, לא משנה אם זה בעקבות מערכת יחסים שהסתיימה או בעקבות אובדן של מישהו מאוד קרוב אליהם, עשו על זה היום מלא מחקרים שבאמת רואים שיש סדקים בלב, ממש וואו. פיזית, כן. היה על זה לפני כמה זמן צעקה גדולה, לפני, לא זוכרת כמה שנים, איזה שנתיים, שלוש, ממש צעקה גדולה בעולם המחקר, שבאמת יש דבר כזה תסמונת הלב השבור, שזה ממש פיזית, זה משפיע על התאים, כמו שאת אומרת. זה באמת ככה.
את רואה שבני זוג, אם אחד נפטר, שני מהר מאוד הולך אחריו, ואין איזה משהו ברקע, או שהוא מפתח איזה מחלת סרטן ונפטר, לא רוצה להיות פה.
אלא אם כן, הוא מצליח לכוונן את המקום של הכוונה והתדר, והוא עושה את העבודה התודעתית, אנחנו קוראים לזה לבחור בחיים. ובואי, תראי מה קרה בשביל אוקטובר, כמה הורים איבדו את הילדים שלהם, כמה ילדים איבדו את ההורים שלהם, כמה אחים, אנשים הכי קרובים.
טראומות של אנשים שהיו בנובה.
נכון, וחלקם עדיין נמצאים במקום מאוד קשה, וחלקם סוג של החלימו, הם עדיין בפוסט טראומה או עם איזושהי טראומה, תמיד יהיה להם את הקושי הזה, אבל הם בחרו בחיים. וזה משפיע מאוד. העבודה התודעתית הזאת מאוד משפיעה.
וזה הבשורות הטובות בעצם, שאפשר לעשות עבודה תודעתית, שזה לא הגנים, וזה לא הטראומות, נכון. וזה לא הנסיבות. אם אני מחליטה לעשות עבודה, אז אני אעשה עבודה. זה לא יהיה קל. זה כמו לטפס על הר מאוד ממש. מאוד גבוה, אבל זה אפשרי.
אני תמיד מסבירה את זה לאנשים שהם קצת פחות רוחניים, דרך הגוף. אני אומרת, כאילו, אם היית עכשיו נפצע ברגל, או נפצע ביד, או היה לך נגיד איזשהו שבר, בסדר? שברת את הרגל. אז אתה עם גבס, ואתה מקובע, ואז אחר כך מורידים את הגבס, ואתה לא כל כך יכול לזוז, אז אתה צריך עכשיו להתחיל להרגיל את המוח שלך, לך תעשה פיזיותרפיה, לך תעשה ריפוי בעיסוק, אתה צריך ללמד את הרגל ללכת שוב. וכשבשביל ללמד את הרגל ללכת שוב, זה בדיוק אותו דבר בנפש. פשוט הנפש היא משהו מאוד מאוד מופשט, ואנחנו לא כל כך מצליחים לראות את זה לפעמים. כי היא מאוד מוסתרת כזאת, ואז יש נטייה פשוט להדחיק את זה, אבל הטיפול בנפש היא ממש כמו בגוף.
ממש ככה. ואז נשאלת השאלה, אז מה גורם לאושר? איפה נמצא האושר? אם זה, כבר פסלנו את העניין של כסף, כי אנחנו יודעים שזה לא, זה רק ב-10%, ואם פסלנו את העניין של, אוקיי, הגנטיקה, אז איפה זה נמצא? איפה הנקודה הזאת לדעתך נמצאת? איך אפשר להגיע לאושר? ומה זה אושר בכלל?
אני חושבת שאושר, אני אלך הפוך, אני אגיד לך מה זה לא. זו תשובה של מרצה עכשיו. מה זה לא אושר? אושר זה לא רגש. אושר זה בכלל לא רגש. רגש זה שמחה, זה אהבה, זה חרדה, זה עצב, זה כעס, קנאה, זה רגש. אושר זה לא רגש. אושר זה מצב תודעתי.
לגמרי.
זאת אומרת, אני יכולה לקום בבוקר היום, ויהיה לי יום מאוד קשה. יקרה משהו שמאוד יעציב אותי. אני יכולה להעביר יום שלם בתוך עצב, בתוך מרמור, אפילו בתוך כעס או בתוך חרדה, אבל עדיין לחשב או לתפוס את עצמי כבן אדם מאושר. זה לא צריך להיות קשור אחד לשני. תודעת אושר זה כמו מין משהו כזה שהוא משהו יציב כזה שאנחנו מתחזקים אותו כל הזמן, לאט לאט שומרים עליו, no matter what. עכשיו, כמובן, יש כאילו עליות וירידות קטנות, אבל אנחנו לא רוצים את הרכבת הרים הגדולה הזאת של הרגשות, אנחנו רוצים לייצר מצב תודעתי יציב, וזה לדעתי אושר.
אני חושבת שאם את מסתכלת על זה מהכיוון של החוסן נפשי, כאילו שאני מלמדת חוסן נפשי, אז בעצם אי אפשר ממש להימנע מה-ups and downs האלה. כי ה-ups and downs האלה זה גם משהו שנקבע מלמעלה. זאת אומרת, אני יודעת לפי תורת הקבלה, ותך גם את יודעת את זה, שכל חודש יש לנו אנרגיה מסוימת שנכנסת לחודש לפי שמות הבורא. ולפעמים לא יהיה אורות, וכשאין אורות אנחנו נוחתים למטה. ויש ימים שהם עוד יותר חסרי אורות, ואז אנחנו מרגישים רקנות, וכשהרקנות גדלה בתוכנו, זה בעצם המקום שבו אנחנו מתחילים לנחות, שאנחנו מרגישים לא טוב, שאנחנו מרגישים עצב, שכל הבעיות שלנו בעצם מתגברות. זה מה שקרה בקורונה דרך אגב, וזה מה שקרה גם עכשיו במלחמה. ואז אנחנו צריכים בעצם לעשות העבודה עם עצמנו ולדאוג שאם היינו ככה למעלה למטה, זה החוסן הנפשי מוגדר לא על ידי כמות ה על ידי זה שאתה לא נופל, כי אתה טיפול ואין מה לעשות, אלא כמה זמן לוקח לך לקום חזרה.
זה בדיוק השבע יפול צדיק וקם. אתה טיפול טיפול, תקום, טיפול, תקום, טיפול. בפעם השביעית...
נופל וקם, נופל וקם.
בפעם השביעית אתה צדיק. כן. וכאילו כזה, זה כאילו, זה, וזה בסדר. זה משהו שאני גם כל הזמן מסבירה למטופלים שלי, כי לפעמים מרגישים שהם חווים איזה רגרסיה, אם הם פתאום נכנסו לאיזה דאון, או פתאום הרגישו את אותם רגשות שהם כבר הרבה זמן לא הרגישו. הכל טוב. זה הרשות להיות אנושי, מותר לי. אני לא אמורה להפסיק להרגיש, זה לא הרעיון. ומותר לי גם לקוס, ומותר לי גם להתעצבן, ומותר לי גם להיות עצובה. עדיין אני זורמת עם הרכבת הרים הזאת, אבל אני קמה, קמים, זה קשה.
ואז את בעצם שומרת על איזשהו טווח כזה שאת מרגישה יותר טוב.
נכון.
בעצם לפי תורת הקבלה, השמחה היא מה שיותר חשוב מהאושר, כי האושר זה הפיקים האלה. אבל אם את מצליחה לשמור על שמחה כל הזמן, אז א' כל זה נותן לך את המוטיבציה לקום, והדבר השני זה שהנשמה שלנו היא בשמחה כל הזמן.
נכון.
אז אנחנו רק צריכים בעצם להזיז את העננות, אני קוראת לזה.
נכון, את המיסוך, את המיסוך
כן,
הזה.
כן, את המיסוך מהנשמה, זאת אומרת להסיר את הדברים בחיים שלי, שגורמים לי לנפילות, שגורמים לי לחוסר שמחה, והרבה פעמים זה תלוי בהכרת הטוב, בהודעה.
נכון.
בלראות את הטוב.
נכון, זה בדיוק מה שסיפרתי לך, מה שקרה לי... אני תמיד נמצאת במקום של הודעה, אבל מה שנתן לי את הבוסט הרציני אחרי שעומר נפצע, זה ההודעה, זה הכרת הטוב. זה המקום הזה של להסתכל ולהגיד, וואו, כאילו, קרה פה נס, איזה כיף, תודה, תודה, כזה, כל בוקר לקום ולהגיד תודה.
ואני חושבת שאת השראה מאוד גדולה, כי זה לא פשוט בכלל. תודה. במיוחד שזה הבנים שלנו.
זה מאוד קשה שזה הילדים שלנו, ברור. זה הדבר הכי קשה בעולם, הילדים שלנו.
אנחנו חוטפות את המכות בלב.
בלב, בכל הגוף, זה...
כן, זה ממש מכה. מבעבע
בך בכל נים ונים, בתור אימא.
ממש. אנחנו תמיד שואלים אותי, רגע, אז מה שאת מלמדת זה תחשוב טוב יהיה טוב? כאילו נורא מרדדים את השיח הזה, זה נורא מעצבן אותי, שמרדדים את השיח. רגע, אז את מדברת על המחשבה חיובית? גם אותך שואלים את זה?
כל הזמן, ברור.
אז מה שאת אומרת זה, תחשב טוב יהיה טוב?
כן, כן, כן. ויש בזה גם סוג של, בדרך כלל ששואלים את זה, אז יש בזה סוג של ציניות, או כאילו, טוב, וזהו, בזה זה נגמר, כאילו.
כן, זה מה שאת אומרת?
כן.
בסדר, טוב, אני אחשוב טוב. ממש קל לחשוב טוב בזמנים האלה. הם צודקים.
אני חושבת שהמשפט הזה הוא כל כך מצומצם. העבודה היא כל כך הרבה יותר עמוקה. כי המחשבה יוצרת את הרגש, אבל עדיין אתה לפעמים קלו בתוך הרגש, ואז קשה מאוד לעשות את השיפטינג הזה למחשבה. אז מה בא לפני? כאילו, המחשבה לרגש, הרגש למחשבה, ואז אנשים מתחילים להיכנס כזה לסרט. אני חושבת שזה בדיוק מה שדיברנו מקודם על התדר, זה עניין של מודעות. זה מה שאני כל הזמן אומרת. אנשים שיש להם מודעות גבוהה, שהם מסכימים להיפתח למקום הזה, יכולים לנהל את המחשבות שלהם, ואת כל נקודת ההשקפה שלהם בכלל על החיים, במקום שהוא גבוה יותר. גבוה יותר לא ברמה שיפוטית, לא ברמה של דירוג, אלא ברמה של חיבור, חיבור לנשמה, חיבור לאור. הרי הנשמה זה אור, אז ברגע שאני מחוברת לנשמה, אז אני מצליחה לנהל את המחשבות שלי אחרת, כי יש איזה משהו, יש איזה... אמונה שיש כן משהו שמניע את הכל פה. הרי יש משהו שמניע פה את הכל. כל אחד לוקח את זה למקום אחר. אנשים לוקחים את זה לנשמה, חלק לוקחים את זה לאלוהים, חלק אומרים היקום, כל אחד לוקח את זה לאן שבא לו. זה לא משנה, כל עוד יש אמונה. אגב, גם החטופים שחזרו, גם הבנות התצפיתניות, וגם אלי שרבי, וגם המון מספרים ומשתפים, שהדבר היחידי שעזר להם זה האמונה. כי בסופו של דבר אתה יושב לבד, שלא נדע, אלוהים ישמור, בתוך מנהרה עם עצמך בחושך. מה נשאר לך?
זה האמונה. ממש, זה ממש.
זה המקום של לפגוש את את העולם הפנימי שלך.
את עצמך.
שאנחנו היום לא יכולים לעשות את זה בטורבו ובחיים שלנו. קשה מאוד. אז אני באמת חושבת שזה עבודה כל כך עמוקה, אי אפשר לסכם את זה במשפט.
ממש, ממש. אני פשוט כאילו, לא... איך אתה רואה את הטוב? מאיזה מקום אתה רואה את הטוב? אני חייבת להגיד שגם פה יש איזושהי אמיתה רוחנית, זאת אומרת, יש פה איזשהו חוק רוחני שמתחבא כאן, שאנחנו אולי לא מודעים אליו. כשאני הייתי בפולין, הייתי בוורשה באיזושהי... היה שם אנדרטה כמובן ליהדות פולין שהלכה בשואה. ואנדרטה הייתה...
פולין.
מאוד. לא הייתי באושוויץ, אבל כאילו היה מוזיאון ליהדות פולין. וכאילו בסוף הם השאירו את השואה לסוף. וכאילו אתה הולך, ואתה רואה חיים נורמליים של אנשים, וזה הולך וקטן וקטן וקטן, כאילו וצר, וכל האולם נהיה צר וצר, עד שהוא זה סוגר עליך, ויש רק קירות שחורים, ולמעלה אין לך ברירה, אלא להסתכל למעלה, כי אין לך אור. האור מגיע מלמעלה. וזה איזושהי אמיתה שהיא נכונה לתמיד, לא רק לשואה ולא רק לשביעי לאוקטובר, שבאמת כאילו כשאין לך ברירה, אז אתה נאחז במה שיש, וכשאין לך משהו, אתה נאחז באמונה. אלא שכל המטריקס שלנו הוא סוגר עלינו. ומה שאני ראיתי, זה בעצם כשמסתכלים על המטריקס מבחוץ, אז מה שאתה רואה זה שהמטריקס סגור, כי הוא מתעצב בהתאם לאמונות שלך, ורק כשאתה... בעצם כשאתה רוצה לצאת ממנו, אז אתה צריך את האמיתות הרוחניות, אתה צריך להתחבר למעלה. בדיוק. רק שם הוא פתוח. רק שם זה פתוח, כי משם יש יציאה. מהמקום הזה שאתה יודע שיש בורא לעולם, מהמקום הזה שאתה יודע שיש מעבר, מהמקום שאתה יודע שאתה נשמה, ובאת לכאן למשהו מסוים, ודברים לא קורים במקרה, ושלבורא יש תוכנית עבורך. אז זה בהחלט...
זה בול זה. אני חושבת שזה אחת התובנות הכי חזקות שלי מהעשר שנים האחרונות שאני חוקרת ככה את עולם הרוח. ובגלל זה, אגב, שיניתי את השם של העסק שלי. פעם קראתי לו מחוברים לאושר. כי כל מה שעניין אותי זה אושר. כאילו, בוא נייצר תודעת אושר.
זה כיף. זה
היה מקסים.
זה ממכר להיות שמח.
נכון, נכון. אבל עם השנים שחקרתי יותר את עולם הרוח... אז הבנתי שיש פה עומק שהוא בעצם נשמה, ואז שיניתי את השם לנשמה בג'ינס. למה נשמה בג'ינס? כי בעצם כולנו בסופו של דבר נשמות, שירדנו לפה לעולם הזה, הפיזי, בחרנו, לא בחרנו, לא משנה, עכשיו לא ניכנס לזה. ואנחנו בג'ינס, אנחנו מסתובבים כאן, מהלכים לנו כאן עם הג'ינסים במרכאות, ומנסים איכשהו לחוות את החוויות שלנו, לבסט אותם או, או, או לשלוט בהם או לנהל אותם בשביל לעזור לנשמה שלנו להתעלות, בשביל לעזור לה לעבור את ההערה שהיא חולמת, את ההתפתחות הזאת. עכשיו, אנשים לא באמת מודעים לזה. אני ממש שמתי לעצמי את זה כמטרה, לנסות להפיץ את, את התובנה הזאת, כי ברגע שאתה מתחיל להתנהל דרך המודעות הזאת, כל חוויית החיים היא הופכת להיות יותר... כזה, בסנטר שלמה, כזה, יותר בסנטר, שלמה,
יותר הרמונית.
יותר הרמונית, בדיוק, יותר, כמה שזה נשמע אבסורדי, יותר בשליטה. כי הרי אנחנו צריכים לשחרר שליטה בעולם הרוח, אבל דווקא המקום הזה לי נתן סוג של, אוקיי, כאילו הנשמה שלי באה לפה, יש לה תסריט, יש לה דרך, יש לה שיעור, אוקיי, אני זורמת איתה. ואז פתאום את מצליחה רגע שנייה להוריד את המקום של השיפוטיות, והביקורת העצמית, וההישגיות, אנחנו בחומר, בחומר, בחומר. אוקיי, אפשר גם קצת לשחרר.
אז יש לנו ככה דקה אחרונה. לא תאמיני, אבל נגמר השידור. אז אם יש לך מסר אחרון ככה שאת רוצה להעביר לשידור, לצופים שלנו, משהו אחד שהם יוכלו לצאת איתו. מה זה היה?
המסר העיקרי שאני, המסר הכי עדכני ואותנטי לי להיום, זה המקום הזה של תתחברו לנשמה שלכם. תבינו שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. תחקרו את עצמכם, תדייקו את עצמכם, תלמדו, תיפתחו, ותשמרו על התדר ככה. זאת הדרך הכי טובה לשמור על התדר.
וזה גם הדרך היחידה, להתמודד עם המציאות פה, כי המציאות היא בלתי אפשרית.
בלתי אפשרית.
אז אנחנו נצא לשיר אחרון ככה שיקפיץ אותנו, כדי שנשאר עם השמחה הזאת, מהפכה של שמחה, כמובן. תודה שהיית פה.
תודה רבה.
שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, תשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים. היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי, לא נעצור עד שכולכם מג'נונים. תרימו לי להיט, תרימו לב עולה, הקצב כאן עולה. מהפכה של צמחה, כי כולנו משפחה. ונרקוד בטירוף, כי הגיע הזמן לעוף. מעכשיו רק שמחה, משקיעה והצליחה. השתגע ממסד לא מקבל צבע דם על צבע קשת ורק שלא נקבל.